כתוב לכם. אני צריך את זה כדי להסביר על הלוח. טוב, אתם קיבלתם קובץ עם אופציות, עם כללים בהן נוספים על תשלום מבוסס מניות, כלומר בנושא של אופציות לעובדים. זה לא למדנו. למה לא למדנו את זה? זה חלקים שהוסיפו לתקן אחרי שכבר למדנו אופציות לעובדים. אני מסביר את זה דרך הקובץ, ואז תקבלו שאלה שהיא שאלה מסכמת על תשלום מבוסס מניות וכמה מבחן מועצה, נפתור אותה. זה הנושא של אופציות לעובדים, ההשלמה. יש עוד משהו שצריך לתקן גם מבעייתים ממאוחדים, אבל זה משהו אחד וזה משהו אחר. זה א' פרש כאן. אז ככה, סוגיות נוספות בתשלום, בנושא של תשלום מבוסס מניות. הסוגיה הראשונה היא יכולת לזהות את הסחורות ואו השירותים שהתקבלו בעסקה. פשוט זה הכל דוגמאות וכללים, אני מקריא לכם. חברה א' העניקה 5,000 מניות בשווי הוגן כולל של 100,000 שקל לצדדים אחרים שאינם עובדים, שהם מחתך סוציו-אקונומי נמוך באוכלוסייה, וזאת כאמצעי לשיפור התדמית של התאגיד כתאגיד אזרחי טוב. זה דוגמה מהתקן, לא נמצאתי את זה, כי זה לא, אני אומר, הכי הגיוני בעולם. ההטבות הכלכליות הנגזרות מהשיפור בתדמית של התאגיד יכולות להיות, אם בכלל, גידול בבסיס הלקוחות, משיכה או שמירה על עובדים, שיפור היכולת לזכות במכרזים וכדומה. כלומר, אני הלכתי ל... אזרחים, מעמד סוציו-אקונומי נמוך, וחילקתי להם מניות כדי לשפר את התדמית שלי. זה בגדול הרעיון. החברה אינה יכולה לאמוד את השווי ההוגן של השיפור בתדמית התאגיד, כאמור לאל, מאחר ולא יקבלו מזומנים או תמורה מוחשית אחרת. הרי מה ההפרש 2 אומר? ההפרש 2, הכלל המרכזי שלו אומר שבעסקאות שהן עסקאות של תשלום מבוסס מניות לא עם עובדים, בדרך כלל את מה שקיבלת מהצד שכנגד אתה יכול לאמוד. נגיד שאני קיבלתי שירותים משפטיים והנפקתי מניות, אני לא נזקק לי ההפרש 2, מודל יום הענקה, כי איך אני רושם את השירותים? לפי השווי ההוגן של השירותים שקיבלתי ולא לפי המניות שהנפקתי. ולכן מה שהתקן בא ואומר ההפרש 2 רק במקרים נדירים אתה עושה עסקה לא עם עובדים, עם צדדים אחרים, רק במקרים באמת נדירים אתה לא יכול לאמוד את מה שקיבלת, אתה תשמת פקודת יומן לפי מודל יום הענקה, לפי מה שנתת. זה מקרים נדירים. עכשיו זה אחד המקרים, אני פה נתתי מניות לאזרחים, והרעיון הוא שאני תהיה לי תמורה, וזה שהתדמית שלי תהיה יותר טובה, בישראל זה לא כל כך עובד, בארצות הברית זה יותר עובד הסיפור הזה, התדמית שלי יותר טובה, זה מייחצן אותי, ולכן עשיתי את זה. הבעיה שאני יכול לאמוד מה קיבלתי, כי זו תמורה לא מוחשית, ואי אפשר לאמוד דבר כזה. אז ניתוח הדוגמה, הפרש 2 קובע בעסקאות של תשלום מבוסס, כי בעסקאות של תשלום מבוסס מניות, שלא עם עובדי החברה, ההנחה אשר ניתנת לסתירה היא שהשווי ההוגן של הסחורות או של השירותים שהתקבלו ניתן לעובדה באופן מהימן, ולכן העסקה תימדד על פי השווי ההוגן הזה. במילים אחרות, התקן מניח כי בעסקאות תשלום מבוסס מניות שלא עם עובדי החברה, הרי כמעט תמיד ניתן לזהות את הסחורות או השירותים שהתקבלו. יחד עם זאת עולה השאלה, האם במקרים בהם לא ניתן לזהות את השירותים או הסחורות, או שניתן לזהות את השירותים והסחורות, אבל ברור שהשווי ההוגן שלהם נראה נמוך מהשווי ההוגן של המכשירים העוניים שניתנו, אזי יש ליישם את הוראות ההפרש 2. תקן קובע כי גם במקרים המתוארים לאל יש ליישם את הוראות התקן כדלקמן. א', הסחורות והשירותים הניתנים לזיהוי מדדו על פי שוויים ההוגן, כלומר מה שאתה כן יודע לזהות תרשום לפי שווי הוגן. פה בדוגמה שלי אני לא יודע לזהות בכלל. והסחורות והשירותים אשר אינם ניתנים לזיהוי ימדדו על פי ההפרש בין השווי ההוגן של המכשירים העוניים בתאריך ההנקה, דהיינו על פי מודל יום ההנקה, לבין השווי ההוגן שנמדד בסעיף א' לאל. סעיף א' לאל בדוגמה שלנו לא רלוונטי, לא יודע למדוד כמה זה השיפור בתדמית שלי וכמה זה יגדיל לי את בסיס הלקוחות. ולכן כל הפקודת יומן, שזה הוצאות שיווק, כי סך הכל עשיתי את זה כדי לשווק את עצמי, זה לא נחשב לפי השווי של מה שקיבלתי, אלא לפי השווי של מה שנתתי. ובשורה הראשונה בדוגמה כתוב שהמניות שהנפקתי שוות 100,000 שקל. אז אני דווקא עושה צד הזכות, עול מניות ופרמיה שזה 100,000 שקל, וההוצאות בדוח רווח והפסד, שזה הוצאות שיווק, הולכות לפי השווי ההוגן של המכשירים ההוניים, ולא לפי השווי ההוגן של השירותים שקיבלתי. זה דוגמה שהתקן נותן למצב נדיר, שאתה לא יכול לאמוד את מה שקיבלת, אז אתה רושם את זה לפי מה שנתת. למרות שעוד פעם אין הרבה דוגמאות כאלה, כי לרוב אני כן יודע מה קיבלתי, ואז הפקודת יומן היא לפי השווי של השירותים שקיבלתי או של הנכסים שקיבלתי. זה דבר שהוא לא חדש לכם, אתם מכירים אותו, זה גם נשאר בסיכום של IFRS 2 בדפים הראשונים. עכשיו אנחנו עוברים לדברים יותר רציניים בעמוד השני. הטיפול בישות אשר בוחרת או נדרשת לרכוש את המכשירים העוניים המעונקים על מנת לתגמל את העובדים. למה הכוונה? בכל השאלות שעשינו ב-IFRS 2 אני הענקתי אופציות או מניות לעובדים, ואם זה הפשיל, הנפקתי להם, או שהנפקתי אופציות או שהנפקתי מניות. עכשיו עולה השאלה, אם אני בא לעובד, אומר לו, תעבוד אצלי 3 שנים, אני אתן לך אופציות או מניות, אבל אני לא אנפיק לך אופציות או מניות חדשות. אם זה יפשיל, אני אלך לבורסה, אני אקנה את המניות או האופציות ואני אתן לך. כלומר, אני לא מנפיק, אני הולך לשוק המשני, קונה ונותן לך. יכול לבוא בן אדם ולהגיד, אז זה בעצם לא החלק הראשון של התקן, תשלום מבוסס מניות המסולק במכשירים עוניים, אלא זה דווקא החלק השני של התקן, תשלום מבוסס מניות המסולק במזומן. אתם איתי? אני לא מנפיק, אני הולך לבורסה וקונה. בא התקן ואומר, זה שטויות. כי סך הכל, מה זה משנה מאיפה אתה מביא את המניות או אופציות, מנפיק אותם או הולך וקונה אותם? הרי יכלת להנפיק לעובד מניות או אופציות, לא לקנות, להנפיק לו, ואז ללכת ואת המניות והאופציות שהנפקת לא הולך לקנות חזרה בבורסה. כלומר, איך שאתה תשיג את המניות והאופציות, מה זה רלוונטי? אתה אמרת לו שאתה נותן לו מניות או אופציות ולא כסף. אני מסתכל מה העובד מקבל, איך אתה משיג את זה? אם אתה רוצה להנפיק או אתה רוצה ללכת ולקנות בחזרה ולתת לו, מה זה משנה? אילו, אתה צריך להסתכל על התמורה שאתה נותן לעובד, לא איך אתה משיג את זה. מצידי, איך תגנוב את זה, מה זה אכפת לי? אתה לא נותן לו כסף. אם היית אומר לו שבתאריך ההבשלה אתה תיתן לו סכום מזומן שהוא שווה ערך לכמה שיהיו שוות 100,000 מניות שלך בבורסה, זה סילוק במזומן, כי אתה נותן לו כסף. ואז צריך התחייבות בגין שכר עבודה לפי שווי הוגן, החלק השני של התקן. אבל אם אתה הולך לתת לו ממש מניות או אופציות, מה אכפת לי מאיפה השגת את זה? הנפקת או קנית בחזרה? אתה יכול להנפיק ומיד לקנות בחזרה, מה זה משנה? זה מה שכתוב בדוגמה הזאת. בראשון 2012, א' העניקה 50,000 מניות למנכ״ל אם הוא ישלים שנת עבודה רצופה בחברה. שווי הוגן של כל מניה ב-1/1/2012 ללא שקלול תנאי השירות, זה מה שאני צריך, כי זה תנאי שהוא לא תנאי שוק, 10 שקלים. שווי הוגן של כל מניה בסוף 2012, 12 שקלים. בתאריך ההנקה החברה החליטה כי המניות שתימסר לנו המנכ״ל בתאריך ההבשלה לא תאבן המניות חדשות, אלא החברה תרחוש בשוק הפתוח את המניות הנ"ל. המנכ״ל ישלים שנת עבודה רצופה בחברה. ניתוח הדוגמה. עולה השאלה אם במקרה הנ"ל יש ליישם את החלק הראשון של ה-IFRS 2, דהיינו תשלום מבוסס מניות אשר מסולק במכשירים עוניים, או את החלק השני של ה-IFRS 2 שמסולק במזומן. להזכיר לכם ההבדל, החלק הראשון אני צמוד לשווי ההוגן ביום ההנקה, חלק השני אני משערך. חלק הראשון זה הוצאות שכר מול קרן הון, החלק השני מול התחייבות בגין שכר עבודה. הסיבה לשאלה זו היא המחויבות של החברה לרכוש במזומן את מניותיה בחזרה במקום להנפיק מניות חדשות. התקן קובע כי העובדה שהחברה בחרה לרכוש את מניותיה בחזרה לא רלוונטית לעניין בחירת הטיפול החשבונאי. העובדה שהמחויבות כלפי המנכ״ל תסולק על ידי מסירת מניות הופכת את העסקה לתשלום מבוסס מניות המסולק על ידי מכשירים עוניים. לפיכך יש ליישם את מודל יום ההנקה לגבי העסקה הנ"ל. פקודות יומן, רגיל, לפי 10 שקלים ביום ההנקה, הוצאות שכר מול קרן הון, ופקודה 2, הלכת וקנית את המניות ביום האחרון כדי לתת לו אותם, אז אתה מחייב קרן הון ומזכה מזומן כי קנית לפי 12 שקלים. זה כאילו רכשתי בחזרה את המניות ונתתי לו אותם. כיצד השתנה התשובה אם בעל המניות של א' התחייב להעביר 50,000 מניות למנכ״ל? כלומר, אני אמרתי למנכ״ל, אני לא הולך לקנות את המניות ולתת לך. אני גם לא הולך להנפיק. יבוא בעל המניות שלי של חברה א', והוא ייתן לך את המניות. עדיין זה לא משנה. כל עוד העובד מקבל מניות שלך, זה חלק ראשון של התקן. מאיפה תביא את המניות? אם תקנה אותם בשוק הפתוח, אם תנפיק אותה, או אם תלך לבעל המניות שלך ותגיד לו, תן לי מניות, אני צריך לתת לעובד שלי, זה לא משנה. אתם מסתכלים על מה שהעובד קיבל ולא איך השגתי את זה. ולכן עדיין השכר יימדד, ההוצאות שכר יימדדנה לפי השווי ההוגן ביום ההענקה. אז זו סוגיה שלא דיברנו עליה. עכשיו אנחנו עוברים לתשלום מבוסס מניות בין חברות בקבוצה. זה בכלל לא למדנו. זה סעיפים שלמים שהוסיפו לתוך IFRS 2. יש לכם את זה, אני לא יודע אם בספרים החדשים בטוח שיהיה. מי שהולך למבחן עם הספרים הישנים, מה שיבדוק עם הסעיפים האלה בכלל מופיע. בכל מקרה, על מה מדובר? מדובר על זה בגדול, כי תכף נתחיל עם דוגמאות, שחברה א' שולטת בחברה ב', א' מבטיחה לעובדים של ב' אופציות או מניות אם הם יעבדו בחברה ב', ב' מבטיחה לעובדים של המניות או אופציות של א' אם הם יעבדו בחברה ב'. כלומר, זה עסקאות בין החברות בקבוצה. עכשיו יש לכם פה את הסוגיות שבהן מטפל התקן. הטיפול החשבונאי במקרה בו חברת האם מעניקה מכשירים עוניים של עצמה לעובדים של הבת. כלומר, העובדים עובדים בחברת הבת, אבל הם לא יקבלו מניות או אופציות מהבת, הם יקבלו את זה מחברת האם. והטיפול החשבונאי במקרה שבו חברת הבת מעניקה לעובדיה מכשירים עוניים של חברת האם. כלומר, העובדים עובדים בחברת הבת, חברת הבת העניקה להם, אבל הם לא מקבלים מניות או אופציות של חברת הבת, אלא של חברת האם. מאיפה חברת הבת נשיג את המניות או אופציות? אמרתי לכם כבר שזה לא רלוונטי. עכשיו, כללי הטיפול החשבונאי, רשמתי פה, זה גם מודפס לכם. אני דווקא אתחיל עם הדוגמאות, ואז אני אראה לכם מה כתוב פה. יש לנו טבלה עם דוגמאות. בכל הדוגמאות א' שולטת בב'. זה טבלה שאנחנו דרכה נסביר את הכללים, ואז עשיתי דוגמאות לכל דוגמה. חברה א' מעניקה מניות של עצמה לעובדים של חברה ב'. כלומר, היא באה לעובדים של חברה ב', אומרת להם, תשמעו, אם תעבדו 3 שנים, נגיד, בחברה ב', אני אתן לכם מניות שלי. אני רוצה את הטיפול החשבונאי בכמה מישורים. קודם כל, בדוחות הנפרדים של א', דבר שני, בחברה ב', עכשיו מי שגיד לי, מה אתה רוצה עם חברה ב'? אל תשכחו שחברה ב' קיבלה פה שירותי עבודה, איפה העובדים עובדים? חברה ב', חברה ב' צריכה לשלם הוצאות שכר. חברה ב' עבדו אצלה, מה, חברה ב' לא תעשה כלום, מה היא תגיד? שא' נותנת. גם א' צריכה לטפל בזה בדוחות הנפרדים, כי היא התחייבה לתת מניות. גם חברה ב' צריכה לטפל בזה, כי היא קיבלה שירותי עבודה. וגם יש את הדוחות המאוחדים.
אבל היא לא רושמת הוצאה, אבל לא
קיבלה שירותי. איך?
אבל ב' לא שילמה.
נכון, אבל ב' קיבלה שירותי עבודה, ואנחנו למדנו סמסטר א'. לא זכות פרח, תכף תראי מה היא תרשום. היא תצטרך לרשום הוצאות שכר מול קרן און, כי היא למעשה קיבלה שירותי עבודה בחינם. מי נתן לה את זה? בעלי המניות שלה. עכשיו, עזבי דקה את זה, בוא נתן לך דוגמה אחרת. דוד מחזיק בחברה א'. חברה א' היא חברה ציבורית, נסחרת בבורסה. ואת קנית מניות של חברה א' ומצפה שהמניות יעלו. בא דוד לחברה א', אומר לה, מה את צריכה כדי לעבוד? היא אומרת לו, אני צריכה מפעל ייצור. אומר לה, אני קונה לך. לא צריך. אני אקנה לך, קחי, תשתמשי בו בחינם. מה את עוד צריכה? הלוואות. אין לי כסף. קחי, הלוואות, בלי ריבית, בלי הצמדה. קחי, אני נותן לך. מה את עוד צריכה? לקנות מלאי? אני אקנה לך. עכשיו, חברה א', מה יקרה לה? לפי, לשיטתך. הרי לא תרשום מול פרח, כמו שאמר. כי היא לא משלמת, הוא קונה לה הכל. תעשה בעל לשיר, קונה לה הכל. חברה לפי אלה רק מחירות והכנסות, אלה הוצאות. חברה מצוינת, נכון? דוד למעשה נותן לה את הכל. מה האינטרס של דוד לתת לחברה שלו את הכל בלי לקחת ממנה? שהמחיר במניה בבורסה של חברה א' יעלה, ואז רק אם מבסודית המחיר מניה יעלה. פתאום יום אחד דוד יגיד, אני רוצה לנקור את חברה א', ילך לבעלי מניות אחרים או למתעניינים, למשקיעים, תגיד להם, תראו את חברה שלי, אין לה הוצאות בכלל, יש לה הכל הכנסות. חברה טובה. ברגע שדוד ינקור את החברה, עבור בעל מניות אחר, שלא יכול לתת לה מפעל בחינם, ולתת לה הלוואות בחינם, ולקנות לה חומרי גלם בחינם, החברה הזאת תקרוס אחרי יום, היא לא תציג את אותן תוצאות עסקיות. כלומר, מה התקינה החשבונאית מפחדת? שאם יבוא בעל מניות לחברה ציבורית, הוא יריץ לה את הרווח, הוא יגרום לרווח שלה לעלות, כי הוא יגיד כל ההוצאות עליי, חברה א' שיהיה לה רק הכנסות. ואז החשבונאות באה ואומרת, זה הרי לא הגיוני שאני אתן לבעל מניות להביא לחברה או לממן לחברה את כל העלויות שלה, כדי שהרווח שלה יותר גדול, הרווח למניה יותר גדול, המחיר בבורסה יעלה, וזה הרי לא כלכלי ולא נכון, כי במצב רגיל חברה ב' הייתה צריכה להזכיר מפעל, לקנות את המלאי, לקחת הלוואות. ולכן גם ב-IFRS וגם חוק ניירות ערך בישראל אומר שאם חברת אם מממנת שירותים של חברת הבת, חברת הבת, נכון שהיא לא שילמה, פה הרי חברה ב' לא משלם, היא צריכה לרשום הוצאות שכר מול קרן הון כדי לבטא את העובדה שעבדו אצלה, ומי שמימן לה את זה זה חברה א', אחרת את מעוותת את התוצאות העסקיות של חברה ב'. עכשיו אנחנו למדנו את זה בתוך שאלה של מאוחדים. אם תביא לי את הקלסר לשיעור הבא של מאוחדים, אני אראה לך גם את השאלה. אמרנו שזה שחברה א' נותנת לעובדים של ב' מענקים, זה יפה מאוד, אבל חברה ב' צריכה לרשום הוצאות שכר. עכשיו תגידי מול מה? מול קרן הון כנראה, תכף נראה מול מה, אבל היא צריכה לרשום. לא מול מזומן, כי היא לא משלמת. נכסים במתנה זה לא בחומר שלכם, אבל כן, לפי חוק ניירות ערך, אם א' נותנת לבית נכסים במתנה, אז חברה ב' תצטרך לרשום את המתנה הזאת, כהשקעה בהון העצמי שלה. כן, אבל זה לא בחומר שלכם, לא לימדנו את זה. זה תקן 23 בתקינה הישראלית, הוציאו אותו מהסילבוס. היינו מלמדים אותו כל עוד לא עברנו ל-IFRS. היינו מלמדים שא' נותנת לחברה ב' הלוואות בחינם, וא' נותנת לחברה ב' נכסים בחינם. אני העליתי לכם לקראת המבחן המסכם הזה שאלה מהמועצה במיסים על הכנסה, היה סעיף שמחקתי אותו עם איך, כתבתי לא רלוונטי, זה הסעיף. כן, לא, היינו מלמדים אותו ועכשיו כבר לא מלמדים אותו, והם טעו ונתנו אותו, אז הם עשו. היה שם שא' נותנת הלוואה לב', זה בדיוק מה שאני מדבר. אז מה כן בחומר שלכם? רק זה, כי זה בתוך ה-IFRS 2, זה אני חייב אליו. עכשיו לענייננו, אני רוצה לטפל במישור של דוחות נפרדים א', חברה ב', הדוחות של ב' ומאוחדים. בואו נתחיל עם חברה ב'. קודם כל, התקן חילק את הכללים לשניים, החברה שמקבלת את שירותי העבודה והחברה שמסלקת את העסקה, אבל לא היא זו שקיבלה את שירותי העבודה. מי זה מה פה? חברה ב' זה חברה שקיבלה את שירותי העבודה, היא לא מסלקת את העסקה. מי נותן את האופציות? א' היא החברה שמסלקת את העסקה, אבל היא לא מקבלת את שירותי העבודה. איפה העובדים עובדים? עכשיו לכל אחד יש את הכללים שלו. בואו נתחיל עם חברה ב'. הרי אומרים לי שחברה א' מעניקה מניות של עצמה לעובדים של חברה ב'. בואו נקרא מה חברה ב', מה אומרים על חברה ב'. הטיפול בחברה שמקבלת את שירותי העבודה, החברה תטפל במענקים על פי הכללים של סילוק במכשירים עוניים, חלק ראשון של התקן, מודל יום הענקה, להזכיר לכם, כי אחד, המכשירים העוניים המוענקים הם של עצמה. בואו נבדוק, זה של עצמה? לא, של מי זה? של א', או, רגע, דקה, אחד לא יתקיים, אבל אולי שתיים יתקיים, או, לחברה אין מחויבות כלפי העובדים לסלק את העסקה, זה נכון? כן? מי נותן את ה... א', ולכן חברה ב' עומדת בתנאי הזה. אם היא עומדת בתנאי הזה, כתוב שהיא צריכה לטפל בזה לפי סילוק במכשירי מוני. תראו מה כתבתי במשבצת של ב', סילוק במכשירי מוניים, למה? כי אין לה מחויבות לסילוק. שמי שיגיד לי מה זה סילוק במכשירי מוניים, חוב ההוצאות שכר, זכות קרן הון, לפי מודל יום הענקה, תכף אזר הם דוגמאות ממספרים. זה חברה ב'. עכשיו אני הולך לנפרדים של א', בואו נראה פה. הטיפול בחברה שמסלקת את העסקה, ולא היא זו שקיבלה את שירותי העבודה. החברה תכיר בעסקה על פי הכללים של סילוק במכשירים מוניים, חלק ראשון של התקן, רק אם מדובר במכשירים מוניים של עצמה. נו, זה מדובר במכשירים מוניים של עצמה? כן, א' נותנת מניות של עצמה, אופציות של עצמה פה בדוגמה. ומכאן גם בנפרדים של א', זה סילוק במכשירים מוניים. גם היא תצטרך לרשום, חבר הוצאות שכר, זכות קרן, הוצאות שכר, זכות קרן. שמי שיבוא יגיד לי מה, פעמיים אתה רושם, גם בב' גם באלף, במישור של הנפרדים, כן? ב' יהיה לה הוצאות שכר, ואלף יהיה לה הוצאות שכר. כמובן שבמאוחד שאני מאחד, רק פעם אחת, ובמאוחד זה סילוק במכשירים מוניים. למה במאוחד זה סילוק במכשירים מוניים? כי אם אני עושה רמת מסע לאלף ובית כקבוצה כלכלית אחת, בלי מה, לא מעניין אותי מי קיבל את שירותי העבודה ומי סילם. אם אני מתמצק את זה במאוחד, הקבוצה העניקה לעובדיה אופציות או מניות, ולכן ברור שבמאוחד זה סילוק במכשירים מוניים. אני פה, הפוקוס הוא על מה, אם ישאלו אתכם מה בית עושה בדוחות שאלה, מה א' עושה בדוחות שאלה. אפשר גם לשאול מה יהיה במאוחד, תלוי מה שואלים. כי אם המבחן הוא עשה שאחר כך נפתור את השאלה, הם לא ביקשו רק את המאוחדים, ביקשו גם בספרים של בית לדוגמה. זאת אומרת שבית אתה צריך לדעת את הפקודת יומן. אפשר גם לשאול מה יהיה בנפרדים של א', גם אתה צריך לדעת. ובמאוחד זה הכי קל, כי במאוחד עושה הרמת מסע, מה אכפת לי מי מסלט ומי מקבל. העובדים עבדו בקבוצה וקיבלו מניות, זה סילוק במכשירי מונים. אתם איתי? זה דוגמה ראשונה, רגע, דקה. עכשיו דוגמה שנייה. חברה ב' מעניקה לעובדיה מניות של א'. חברה ב' מעניקה לעובדים אבל מניות של א'. קודם כל, חברה ב' היא זאת שמקבלת את שירותי העבודה. בואו נבדוק לגביה. הטיפול בחברה שמקבלת את שירותי העבודה. החברה תטפל במענקים על פי סילוק במכשירים מוניים עם אחד. המכשירים המוניים של עצמה מתקיים?
לא.
לא? זה לא של עצמה, של מי זה? או אולי בשתיים נעמוד. לחברה אין מחויבות כלפי העובדים לסלק את העסקה מתקיים? יש לה איקס אחד לתת. זה לא מתקיים שניהם, אז מה נעשה? סילוק, חלק שני של התקן, סילוק במזומן, התחייבות בגין שכר עבודה. כתבתי את זה. התחייבות המסולקת במזומן, תכף תראו דוגמאות למספרים. בסוגריים, לא מכשירים עונים של עצמה, ויש לה מחויבות לסילוק. בדוחות הנפרדים של א' לא עושים כלום, זה לא א' הבטיחה. א' לא הבטיחה, לא עושים כלום. ובמאוחד סילוק במכשירים עוניים. למה במאוחד זה סילוק במכשירים עוניים? בוא נעשה הרמת מסך. עזוב אותי, מי נתן, מי קיבל. העובדים עובדים בקבוצה? Yeah. עובדים מקבלים מכשירים עוניים של הקבוצה? Yeah. של הקבוצה, כן? אני מדבר עכשיו לא על בית או א', על הקבוצה. Yeah. סילוק במכשירים עוניים. ולכן שימו לב, לא תהיה התאמה בין מה שאתה רושם במאוחד למה שאתה רושם בדוחות של בית. אם ישאלו אתכם מה רוצים בבית, בבית רוצים התחייבות בגין שכר עבודה. אם ישאלו אתכם פקודה במאוחד, סילוק במכשירים עוניים. זה הסיפור פה. ג' או דוגמה שלישית. חברה א' מעניקה מניות של חברת טבע לעובדים של חברה ב'. בואו נתחיל עם חברה ב'. חברה ב' קיבלה את שירותי העבודה. בואו נבדוק את התנאים. המכשירים המעונקים הם של עצמה? לא, למה? שתיים, לחברה אין מחויבות כלפי העובדים לסלק את העסקה מתקיים? כן, א' צריכה לתת. לא ב', א' צריכה לתת. ולכן תראו מה עשיתי במשבצת של ב', סילוק במכשירים עונים. למה אין לה מחויבות לסילוק? בואו נעבור לא'. א', היא זאת שמסלקת. זה מכשירים עוניים של עצמה? לא, של מי זה? חברת טבע זה סילוק במזומן. ובמאוחד, בואו נעשה הרמת מסע. העובדים עובדים בקבוצה, קיבלו מכשירים עוניים של הקבוצה? לא, אז זה סילוק במזומן.
אבל לגבי א', יש לה התחייבות לסלק.
נכון. יש לה התחייבות, בוא נקרא. הטיפול בחברה שמסלקת את העסקה ולא זו, לא היא זו שקיבלה את שירותי העבודה. מתאים לך? בוא נקרא. החברה תכיר בעסקה על פי הכלים של סילוק במכשירים מוניים, רק אם מדובר במכשירים מוניים של עצמה. מדובר במכשירים מוניים של... למה? אתה אומר, אני ממש קורא את זה, ובואי, איפה אני נופל? עכשיו רגע, דוגמה רביעית. חברה א' מעניקה מניות של חברה ב' לעובדים של חברה ב'. חברה א' אומרת לעובדים של ב', תעבדו בב', אני אתן לכם מניות של ב'. בואו נתחיל עם חברה ב'. היא קיבלה את שירותי העבודה. אחד, המכשירים העונים הם של עצמה? כן? סילוק במכשירים עונים? קיים התנאי. מה עם חברה א'? חברה תכיר בעסקה על פי הכלים של סילוק במכשירים עונים רק אם מדובר במכשירים עונים של עצמה. זה של עצמה?
לא.
זה של ב'. זה מניות של ב'. ומזומן, אם דוחות, מבקשים לכם דוחות נפרדים של א', סילוק במזומן. להזכיר לכם, סילוק במזומן, חובה הוצאות שכר, זכות התחייבות בגין, שכר עבודה לפי שווי הוגן כל תקופה. ובמאוחד, בואו נעשה הרמת מסך במאוחד. איפה העובדים עובדים? בקבוצה. לא, בראייה של המאוחד בקבוצה. מה הם מקבלים? מכשירים עוניים של הקבוצה? כן, למה? מניות של ב', זה מכשירים עוניים של הקבוצה, סילוק במכשירים עוניים. זה הכללים החדשים. אתם איתי? עכשיו אני אעבור איתכם דוגמה, דוגמה, אראה לכם פקודות יומן, אבל מי שהבין את זה, זה מה שיש בדוגמאות פחות או יותר. עכשיו כמובן אני ממליץ לכם לפתוח את התקן ולמרקר את הכללים האלו. זה שאתה יושב במבחן, אתה פותח וקורא כמו שאני מקריא, למה ללמוד את זה בעל פה? אפשר גם ללמוד את זה בעל פה, אבל אפשר למרקר. אם נותנים לכם מקרה כזה, אתם פותחים וקוראים, זה קיבל את שירותי העבודה, אז אתם צריך לסלם. שאלות? כן.
זה
מאוחד? קבוצה
ראשונה. לא, יש
את זה
של
המיוחד בכל הזאת, שאין... אם זה שכר או שכר,
לא זוכר את השאלה מסוימת, אבל לא, השאלה כאילו, נגס כאילו, א' ושמת הכולה,
כבדו. יגידו לך, בתוך שאלה של מאוחדים, יגידו לך, מה עשיתי? ואני נראה כבר, לא התנסו לך, אני לא מעט. אני, השאלה שפתרתי לכם, זה הרמה של שאלות שלך. לא התנסו לך, זה לא מעט. תראה לך ששניהם רשמו. זה איתית, זה בדל לך. לא, זה לא נכנסים, הם אמרו שהם נשאלו את זה בתוך שאלות של א' ושתה. לא בתוך שאלות של א' ושתה. אני מתקדם להם, אני מתאר לך אחד רשם לתנאות בגלל שכר עבודה, ההוא רשם עם המשכים עונים, קודם כל אחד מהם לא רלוונטי. או זה או זה. אתה צריך לבטל. חוץ מזה המיעוט בטח שהוא צריך להשתתף. לא רק שהוא צריך להשתתף, הוא לא שילם אחרי זה. צריך להעביר לו, אתה זוכר את האחרון הזה, זה הפיצוי שאני אתן לו, שלקח לנו שעתיים לעשות את הפיצוי הזה, שמתשמש רווח בעצם מקסימים, לא, אבל מתשמש מאזן מקסימים. אפילו המועצה נתנה את זה, לא שם בלב, לא פתרה עכשיו. בדצמבר הראיית תסביר את זה, שכחו. כן, ואז הם אמרו, טוב, לא רלוונטי, לא רלוונטי. טוב. עכשיו אני אומר איתכם על הדוגמאות. דוגמאות ואז נפתור תרגיל. דוגמה ראשונה, הענקת מכשירים עונים של חברת האם ישירות לעובדים של חברת הבא. חברה א' מחזיקה 80% מחברה ב'. בראשון הראשון 2012 העניקה א' 10,000 אופציות של עצמה למנכ"ל של ב'. וזאת אם הוא ישלים שנת עבודה רצופה בחברה, השווי ההוגן של כל אופציה בראשון הראשון 2012 ללא שקלול תנאי השירות הוא 10 שקלים, המנכ״ל ישלים שנת עבודה רצופה בחברה. אז עוד פעם, בחברה ב', המנכ״ל עבד בחברה ב', חברה ב' היא זאת שמקבלת את שירותי העבודה. בואו נבדוק. המכשירים העונים של עצמה? לא. למה? כי זה אופציות של חברה א'. לחברה אין מחויבות לסלק את העסקה? זה בסדר, אין המחויבות לסלק את העסקה. ולכן בחברה ב', תכף תראו, אני אקריא לכם את ניתוח הדוגמה, זה עסקה של מכשירים מוניים. וגם בחברה א', זה מכשירים מוניים של עצמה, זה גם סילוק במכשירים מוניים. וגם במאוחד זה סילוק במכשירים מוניים. ניתוח הדוגמה, לחברה ב' אין מחויבות לסילוק. לכן מדובר בעסקה של תשלום מבוסס מניות במכשירים מוניים. הוצאות שכר מול קרן הון לפי יום ההנקה. מכאן שגם הזשמש יקבלו את חלקם בהוצאות השכר ובגידול בהון העצמי. למה? כי הם עובדים בחברה ב'. כיצד משתנה התשובה האם המנכ״ל היה צריך לעבוד בשתי חברות בנות של חברה א'? נגיד לחברה א' יש משולש. היא מחזיקה בב' ובג' ושולטת בשניהם. היא אומרת לעובד, תעבוד עד 30.9 בחברה ב' ואז תעבור לחברה ג' ותשלים את השנה. אז התקן אומר, אז תחלק את זה בחברות בנות, זה מכשירים עוניים, מודל יום ההנקה, שכל אחד ירשום את התקופה היחסית שלו. חברה ב' ירשום הוצאות של 75 וג' 25. זה ככה הערה בתוך הדוגמה. ובחברה א', אמרנו, זה מכשירים עוניים של עצמה, אותו דבר, הוצאות שכר מול קרן הון. ובדוחות המאוחדים גם, מודל יום ההנקה, הוצאות שכר מול קרן. זה דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה.
מה זה שונה בפורט
שלנו
בסדרה
לתשובתי הבא,
גם לתדי מיניות של
הלפי פלוק? לא, שם מדובר על החלפת מענקים. שם מדובר על כמה זה שייך לעבר וכמה שייך לעתיד. פה זה לא קשור. קניתי את חברה ב' אחרי צירוף העסקים, באתי לעובדים של ב' אמרתי להם תקבלו מניות שלי. זה לא היה לנו מקרים כאלה.
אבל היה
שמבטלים וכל זה, אחר כך נעשה חזרה על זה. את צריכה להבדיל בין בתאריך צירוף העסקים לאחר כך. זה הכל שירותים עתידים. נכון. לגבי בית האריך צירוף העסקים, גם תקנו, זה הקובץ הבא.
זה אחרי צירוף.
כן, זה שאלות של הפרש 2. זה לא קשור עכשיו לחישוב הפרש מקורי ולכל ה... כן. ברור, ברור שצריך. אמן, לא תרשם מפעמיים. אבל הם לא יכניסו את זה לשאלות של מאוחד. זה יהיה שאלות בתוך הפרש 2, כמו שאני אפתור אחר כך. מה שהם כן יכולים להכניס בשאלות במאוחד זה מה שפתרתי לכם, ונעשה על זה היום חזרה עם ה... שאני מחליף את המענקים במענקים חדשים. מה שמופיע ב-IFRS 3 זה ב-IFRS 3, זה לא ב-IFRS 3, זה ב-IFRS 2. ברור שאם גם בית רשמה גם א', כמה אני צריך? פעם אחת רושמים. אז ברתם עם חוזים ומחזורים כביכול, אחד מהם צריך לבטל, שלא יהיה לי פעמיים. חברה בית מעניקה לעובדי המכשירים מוניים של חברת האם. עוד פעם, הבת נותנת לעובדים שלה מכשירים מוניים של חברת האם. זאת הדוגמה. א' מחזיקה 80% בבית. ראשון לראשון 2012 העניקה חברה בית 10,000 אופציות של חברה א' למנכ"ל שלה, וזאת אם הוא ישלים שנת עבודה רצופה בחברה. בואו נבדוק את חברה בית. זה חברה שקיבלה את שירותי העבודה. המכשירים העוניים של עצמה?
לא.
אבל לחברה אין מחויבות לסלק? יש לה, אז זה לא עומד בתנאי. אז מה זה? סילוב במזומן. ואילו חברה א', בדוחות הנפרדים שלה לא עושה כלום, היא לא מכירה את העסקה הזאת. ובמאוחד, אם אני עושה הרמת מסך, מה נותנים פה? אופציות של מי? של הקבוצה, זה סילוב במכשירים עוניים. כלומר, מה שבית יעשה בדוחות הנפרדים שלו, זה לא מה שנעשה במאוחד. בחברה בית זה התחייבות בגין שכר עבודה, כי היא לא עומדים באחד או שתיים. ואילו במאוחדים זה סילוק במכשירים עוניים, כי זה אופציות של חברה א'. זה הניתוח שעשינו. עכשיו בואו נקרא, שווי הוגן של אופציה, ביום ההענקה 10 שקלים, המנכ״ל השלים שנת עבודה רצופה בחברה, סוף 2012 רכשה חברה ב' 10,000 אופציות של א' בשוק הפתוח ומסרה אותם למנכ״ל. תגידו לי, אכפת לי שהיא הלכה וקנתה את זה בשוק הפתוח ולא א' היא פיקה?
לא,
לא מעניין. מה אכפת לי מאיפה היא הביאה את זה? שווי הוגן של כל אופציה בסוף 2012 12 שקלים. ניתוח הדוגמה. אבל פה הם ישאלו אתכם, מה יגידו לכם? נדרש אחד, תרשום לי את הפקודות יומן בחברה בית. נדרש שתיים, תרשום לי את הפקודות יומן במאוחדים. זה מה שהם ישאלו. אז אתה צריך לדעת שבבית אתה כותב להם שזה שכר עבודה, ובאלף זה סילוק במכשירים מוניים. התקן קובע כי במקרה הנ"ל חברת הבת, ובמקרה שלפנינו חברה בית, תתייחס להענקת המכשירים העוניים כאל הענקה המסולקת במזומן, דהיינו על פי ההוראות של החלק השני בתקן. הסיבה לכך היא שמבחינת חברה בית ישנה מחויבות לסילוק, וכמו כן לא מדובר במכשירים עוניים שלה. אז זה לא עומד לא באחד ולא בשתיים. לפיכך שני התנאים לעניין סילוק במכשירים עוניים לא מתקיימים. טיפול זה לא ישתנה כפונקציה של הדרך בה מתכוונת חברת הבת להשיג את המכשירים העוניים. האם על הדרך ישתם בשוק הראשוני או בשוק המשני, זה לא מעניין. אז ככה, בחברת הבת הלכתי לפי שווי הוגן. שווי הוגן של כל אופציה בסוף השנה 12 שקלים. אז זה חובה הוצאות שכר, זכות התחייבות 120, וכשהלכתי לקנות את האופציות, ביטלתי את ההתחייבות, שילמתי כסף, קניתי את האופציות ונתתי אותם לעובד. ביטלתי את ההתחייבות, שילמתי כסף. לעומת זאת, בדוחות המאוחדים זה לא עובד ככה. כי בדוחות המאוחדים זה אופציות של הקבוצה. ולכן ההוצאות שכר צריכות להיות לפי מודל יום ההענקה ולא לפי שווי הוגן. כלומר, אם אני הולך למאוחד, זה צריך להיות 100,000. עכשיו, אם מי שיבוא ויגיד לי, אז מה נעשה? אם נעבור מנפרדים למאוחדים, מה עושים? תקני. הוא רשם 120, וצריך להעביר את זה ל-100, לא צריך 120. וקרן הון מול מזומן, זה הלכתי, קניתי, הקבוצה הלכה, קנתה את האופציות, אז זה כאילו הפחתת הון, כמו מניות באוצר. רשמתי קרן הון, במקום לעשות אופציות באוצר, ואז לבטל אותם, קרן הון. חובה קרן עוד זכות מזומן, זה כמו חובה מאוד באוצר זכות מזומן, רק אל תשכחו שאת האופציה נתתי לעובדים, לכן זה קרן עוד בחובה. סך הכל במאוחד נשארה לי קרן עוד בחובה של 20,000 שקל. זה שבית נותנת אופציות של א', אז בבית זה סילוק במכשירי, סילוק במזומן, ובמאוחד זה סילוק במכשירים עונים. שאלות. כן, במאוחד קודם כל עובדים לפי 10 שקלים, כי זה מודל יום ההנקה. ואז ביום האחרון של השנה קבוצה הלכה לבורסה, קנתה 10,000 אופציות ב-120,000 שקל ונתנה לעובד. אז מה אני צריך לעשות? זכות מזומן 120, חובה מה? קניתי אופציות שלי. חובה קרנות, כמו הפחתת הון. אז זוכרת את הפקודות של חובה, שאני קונה מאות של עצמי, אז זה חובה מאות בהוצאה זכות מזומן. כשאני קונה אופציות של עצמי ונותן לעובד, אז זה חובה קרן עוד זכות מזומן. אני מפחית את ההון העצמי, כי קניתי אופציות של עצמי. כן.
אני לא הבנתי למה אין שום דבר שזה מבולי.
לא, אבל היא קנתה אופציות שכבר קיימות. האופציות האלה הדביקו אותם פעם, היא רק הלכה לבורסה, קנתה אותם ונתנה אותם, התגמולים כבר קיימים. היא לא הדביקה, היא קנתה בבורסה. שהיא לא הלכה ביום האחרון והנפיקה אופציות.
תמיד אתה רושם קרן, 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 ואז אתה מעביר את התגמולים.
כן, אבל פה אני לא הנפקתי. נכון, לא הנפקתי את האופציות, הלכתי לבורסה וקניתי אותם. יודעת מה, בואי נעשה... בואי נעשה... בוא נעשה מצב שהיא לא הייתה הולכת לבורסה, אלא באמת הייתה מנפיקה אותם. את מסכימה איתי שהיינו רושמים חובה קרן הון זכות תגבולים על חשבון אופציות? בסדר, זה את מסכימה. עכשיו אני אומר לך, אני אומר לה, עובד בא אליי ביום האחרון, אומר לי, תן לי את האופציות שלי. עקרונית הייתי צריך להנפיק לו אופציות. אמרתי לו, חכה שנייה, אני הולך לבורסה לקנות את האופציות ולתת לך. אני רוצה בשוק המשני ולא בשוק הראשון. אז במקום לעשות חובה קרן הון זכות תגבולים ולתת לו, אני הולך עם כסף שאני מוציא מהקופה לבורסה, הולך אליו, אומר לו, יש לך אופציות שלי? הוא אומר לי, כן. קח כסף, תן לי את האופציות. קח כסף, תן לי את האופציות, זה במקום זכות תגבולים, זכות מזומן.
אני לא חושב שיש לי חלק יחסי בתגבולים, אני לא חושב.
אין לך חלק יחסי, זה לא שלך, זה של העובד. מבינה? זה במקום... במקום להנפיק, באמת, את צודקת, תמיד היינו עושים זכות תגבולים על חשבון האופציות, כי הייתי מנפיק ביום האחרון. פה מה התקן אומר? ואם החברה תגיד לעובד שהיא לא מתכוונת להנפיק אלא לקנות בבורסה, זה משנה, אז קודם כל התקן אומר זה לא משנה. הפקודת יומה זה משנה. האופציות האלה כבר הנפקתי אותן בעבר, יש עליהן תגבולים במאזן.
רק קיבלת תגבולים והדירה את זה לעובד.
בדיוק. נכון. אבל זה לא בדיוק ככה, יש לה תגבולים כי האופציות האלה קיימות, הן מוחזקות אצל דוד. מה שהיא עשתה, היא הלכה לדוד ואמרה לו, תיתן את זה לעובד וכך אני שלם. תראה, אתן לך דוגמה פשוטה. אני יכול להכין לך מנה פלאפל. אני יכול לקחת אותך לדוכן, להגיד לו, תן לה מנה פלאפל, כך 10 שקלים. מה ההבדל? בדוגמה הראשונה זה בשוק הראשוני, כי אני הכנתי לך מחומרים שלי. בדוגמה השנייה אני עשיתי עסקה בשוק המשני, אני שילמתי עליך ואת קיבלת ממנו. במה שאת התכוון זה אני מביא את העובד ומנפיק לו בשוק הראשוני אופציות חדשות. בדוגמה שלפנינו לקחתי אותו לבורסה, אמרתי לו תקנה אופציות אני משלם. את איתי? זהו. עוד שאלות, הייתה עוד שאלה. אתם איתי, את איתי עם הפקודות יומן, את איוון? זה לא אני מנפיק אופציות, הלכתי איתו לבורסה, קניתי לו. ולכן אני מבטל את הקרן הון לא מול תקבולים, אלא מול מזומן.
אמרנו שזה לא משנה.
לא משנה.
אם היה לה את זה,
אין בעיה, אז חובה קרן הון זכות השקעה באופציות, כי היה לה אופציות השקעה. עדיין אני אסכיר, כי בבית להזכיר לך זה השקעה באופציות, זה נגזר, זה לפי שווי הוגן גם כך דווקא שהרעיון נותן לאבא. אבל זה אותו דבר, זה לא משנה. מה זה משנה, זכות מזומן, או זכות השקעה באופציות, או זכות תגבולים על חשבון האופציות? את צריכה לתת לעובד, מאיפה שאת מביאה את זה, מה זה מעניין? טוב, אם אין עוד שאלות, דוגמה הבאה. הענקת מכשירים מוניים של חברת הבת על ידי חברת האם ישירות לעובדים של חברת הבת. כלומר, חברת האם באה לעובדים של חברת הבת, אומרת להם, תעבדו בחברת הבת ואני אתן לכם אופציות או מניות של חברת הבת, לא שלי, של חברת הבת. בואו נראה מה הדוגמה. חברה א' מחזיקה 80% בב'. בראשון הראשון 2012 העניקה חברה א' 10,000 אופציות של ב' למנכ״ל של ב', וזאת אם הוא ישלים שנת עבודה רצופה בחברה. השווי הוגן של כל אופציה ביום ההענקה 10 שקלים. ב-31 לדצמבר 2012 א' רכשה 10,000 אופציות של ב' בשוק הפתוח תמורת 120,000 שקל והעבירה אותן למנכ״ל של ב'. המנכ״ל השלים שנת עבודה רצופה בחברה כמובן. בואו נתחיל עם ב'. ב' קיבלה את שירותי העבודה. המכשירים העוניים המוענקים זה של עצמה? כן. אם המכשירים העוניים המוענקים של עצמה עמדנו בתנאים? כן. זה או זה או זה. אז מה ב' עושה? אני קורא לזה סילוק במכשירים עוניים, רוצה לקרוא לזה קרנון, אין בעיה, מודל יום ההענקה, טוב? אז היא רשמה, תסתכלו בפתרון שלי, לפי 100,000 שקל, לפי 10 שקלים. עכשיו בואו נעבור לחברה א', החברה תכיר בעסקה על פי הכלים בסילוק במכשירים עוניים רק אם מדובר במכשירים עוניים של עצמה. זה של עצמה? לא? זה אופציה של ב'. א' נותנת לעובדים של ב' אופציות של ב', זה לא של עצמה. אז מה היא עושה? חלק שני של התקן במזומן. תראו, עשיתי לפי 120 וביום האחרון ביטלתי את ההתחייבות, הלכתי לבורסה, קניתי לו אופציות ונתתי לו. ואילו בדוחות המאוחדים, בואו נעשה הרמת מסע. העובדים עבדו בקבוצה? מה הם קיבלו? מכשירים עוניים של הקבוצה או של חברת טבע? של הקבוצה זה סילוק במכשירים עוניים. דווקא פה הטיפול שבית עשתה הוא הנכון במאוחד, לא של א'. שמי שיגיד לי, ואם עוברים למאוחד וא' עשתה, תבטל לה. תבטל את ההוצאות שכר, לא צריך גם וגם. מה שבית עשתה זה נכון, מה שא' עשתה לא טוב. עכשיו עוד סוגיות, זה קודם כל כבר עשינו את כל הדוגמאות פה. עכשיו יש פה עוד משהו שגם חדש, הסדרי תשלום מבוסס מניות שהם מעורבים בהם תשלומים המסולקים במזומן לעובדים. על מה זה מדובר? מדובר במקרה בו ישנה תשלום מבוסס מניות המסולק במזומן, אבל החברה אשר מקבלת את שירותי העבודה אין מחויבות לסלק את העסקה, דהיינו לא תצטרך לשלם את המזומנים לעובדים. להלן שתי סוגיות המתייחסות למצב הנ"ל. אחד, חברת האם העניקה לעובדי חברת הבת תשלום מבוסס מניות המסולק במזומן הצמוד למחיר המניה של חברת הבת. כלומר, אני חברה א' באתי לעובדים של חברה ב', אמרתי להם תעבדו בחברה ב', ואם תגיעו ליום ההבשלה אני אתן לכם כסף. כמה כסף הם אמרו? כפונקציה של מחיר המניה בחברה ב'. נגיד זכות לעליית ערך לפי עליית הערך במחיר המניה של חברה ב'. ושתיים, חברת האם העניקה לחברת הבת תשלום מבוסס מניות המסולק במזומן אבל צמוד למחיר מניה שלי. אמרתי להם תעבדו 3 שנים בחברה ב', אני אתן לכם סכום מזומן ששווה ערך ל-10,000 כפול מחיר המניה שלי, לא מחיר המניה של חברת הבת, מחיר המניה של חברת האם. הטיפול בחברת הבת. לחברת הבת אין מחויבות לסלק את העסקה כנגד העובדים. למה? א', תשלם להם, אני לא משלם. מכאן שמבחינת חברת הבת מדובר בתשלום מבוסס מניות המסולק על ידי המכשירים מוניים. בואו נקרא את זה עוד פעם. המכשירים העוניים המונקים של עצמה לא העניקו פה מכשירים עוניים. מה נתנו פה? כסף. אז התנאי הזה לא אומר. שתיים, לחברה אין מחויבות לסלק? אומר, אין לה מחויבות. תראו מה יוצא פה. ברמה של המאוחד אני משלם כסף. ברמה של המאוחד זה יהיה תשלום מבוסס מניות המסולק במזומן. הרי לא נתתי פה אופציות או מניות, אני נותן להם כסף. אבל ברמה של חברה ב' זה סילוק במכשירים עוניים, כי המכשירים העוניים המוענקים, אין מכשירים עוניים מוענקים. התנאי הראשון לא עומד, אבל התנאי השני עומד. למה? כי חברת הבת אין לה מחויבות לסלק. ואז מה שיוצר זה שבדוחות הנפרדים של ב' יהיה לנו סילוק במכשירים עוניים, ודווקא במיוחד אנחנו צריכים לעבור לסילוק במזומן לשווי הוגן. זה מה שיוצא. אז זה עוד פעם, זה סעיף חדש שגם הוסיפו אותו. כל הסעיפים האלה תמיד הם גם באלף ב' סעיפים קטנים, כי הם לקחו סעיפים שהיו ודפו בין הסעיפים גם את התיקונים האלה. זה דברים שעוד פעם לא לימדנו, זה לא היה בכלל. אז זה מבחינת חברת הבעל. לחברת האם ישנה מחויבות לסילוק במזומן, לכן גם בנפרדים וגם במאוחדים היא עושה תשלום מבוסס מניות שמסולק במזומן. או מי שרוצה לקרוא את זה, א' הייתה צריכה לעשות סילוק במכשירים מונים רק אם מדובר במכשירים מונים של עצמה, היא לא מעניקה פה מכשירים מונים, היא מבטיחה לשלם כסף, ולכן במאוחד זה צריך להיות חלק שני של הדין. זה הכללים. האם יש שאלותיהם? לעבור על הדוגמאות, אבל זה הרעיון. אז אם שואלים אתכם מה עושים בב', אתם עושים מודל יום ההנקה. מה עושים במאוחד? סילוק במזומן. דוגמה, בראשון לראשון 2012 העניקה א' למנכ״ל של ב' 100,000 מניות פנטום. מה זה מניות פנטום? זה דמיוני, אני משלם בכסף. אם הוא לא יעזוב את החברה עד סוף 2012, נתתי לכם את מחירי המניה של א' ביום ההנקה ובתאריך ההבשלה. ב-31 לדצמבר 2012 המנכ״ל קיבל את הכסף. אז קודם כל בחברה ב' פשוט מאוד, חובה הוצאות שכר זכות קרן הון לפי מודל יום ההנקה. למה? כי לחברה אין מחויבות כלפי העובדים לסלק את העסקה. ואילו במאוחד אנחנו מדברים על 100,000 פנטום, זה 1,200,000, 100,000 כפול 12. חובה הוצאות שכר זכות התחייבות, וביום האחרון חובה התחייבות זכות מזומן. זה גם הטיפול במאוחד. הטיפול של א' עשתה הוא הטיפול במאוחד. אז זה מקרה אחד. עכשיו יש עוד, לא יודע איך הם חשבו על כל ה... הלאה. העברה של עובדים בין חברות בקבוצה. העברה של עובדים בין חברות בקבוצה, בואו נראה. חברה א' שולטת בחברות ב' וג'. כלומר יש לה משולש, גם היא שולטת בב' וגם בג'. בראשון לראשון 2012 העניקה א' לעובד בכיר בקבוצה 100,000 אופציות של א' אם יעבוד בקבוצה עד 31 לדצמבר 2012. על פי תנאי ההנקה עובד יעבוד בחברה ב' עד 30 לשישי, ובחברה ג' מראשון לשביעי. שימו לב, היא נתנה לו אופציות. א' נתנה לו כסף אופציות, תכף נראה את זה עם כסף גם. קודם כל עם אופציות. השווי ההוגן של כל אופציה, ללא שקלול תנאי השירות, 10 שקלים. פה כבר, אני חושב שדיברנו על זה גם קודם, פה מבחינת חברה ב', הרי מבחינת חברה ב', המכשירים המוענקים הם של עצמה, זה לא תופס, כי זה אופציות של א', לחברה אין מחויבות לסלק, אין המחויבות לסלק. מי נותן את האופציות? א', הזה בב' זה מכשירים מוניים. עכשיו גם ג', אותו דבר, גם מבחינת ג', עובדים אצלה, היא אין המחויבות לסלק, זה גם מכשירים מוניים. ולכן מה שעשיתי בפתרון, רק חילקתי את זה, חצי חצי. ב' קיבלה חצי וג' קיבלה חצי. ממה? ממודל יום ההנקה. 10 שקלים זה מודל יום ההנקה. ואילו בחברה א' זה מכשירים מוניים של עצמה, כי היא נותנת אופציות של עצמה, זה גם מודל יום ההנקה. א', עוד פעם, בדוחות הנפרדים שלה צריכה לרשום הוצאות שכר מול קרנות. ברור שבמאוחד אז אני אבטל אחד מהם, אני לא צריך פעמיים. זה אם מעניקים מכשירים עוניים, מחלקים חלק וחלק. אבל אם נותנים כסף זה כבר יותר מסובך. למה נותנים כסף יותר מסובך? כי אז זה לא בטוח יהיה חצי בבית, חצי בג'. כי אם אני נותן סילוק במזומן, מי אמר שהשווי ההוגן מתפלג בממוצע על פני השנה? וזה מה שעשיתי בדוגמה ב'. הרי בדוגמה א', לפי מודל יום ההנקה, מודל יום ההנקה השווי לא משתנה. אז אם הוא עבד חצי שנה בב' וחצי שנה בג', עשיתי חצי בב' וחצי בג'. בדוגמה ב', אתם תראו, אני לא יכול לעשות חצי וחצי. ב' תקבל חלק וג' תקבל חלק, לאו דווקא חצי וחצי. איך זה עובד? בואו נראה. דוגמה ב', חברה א' שולטת בחברות ב' וג'. בראשון לראשון 2012 העניקה חברה א' לעובד בכיר בקבוצה 10,000 אופציות של א' אם יעבוד בקבוצה עד 31 לדצמבר 2012. על פי תנאי ההנקה, העובד יעבוד בחברה ב' עד 30 לשישי, ובחברה ג' מראשון לשביעי. יחד עם זאת, מחצית מהאופציות העובד יקבל מחברה ב', לא א' נותנת, ב', ומחצית הוא יקבל מחברה ג'. זה אופציות של חברה א', אבל מי שנותן אותן בפועל זה ב' וג'. בואו נבדוק את התנאים. מבחינת ב' וג', המכשירים העונים הם של עצמה?
לא.
לא. אין לה מחויבות לסלק? יש לה. יש לה, זה לא תופס מכשיר אימוני. מה נעשה? במזומן. ואילו במאוחד? מה נתנו בראייה של המאוחד? מכשירים מוניים, זה יהיה מכשירים מוניים. עכשיו מה א' עשה בדוחות הנפרדים? א' בדוחות הנפרדים לא צריכה לעשות כלום, למה? היא לא מסלקת, זה לא היא מסלקת, מי מסלק? ב' וג'. עכשיו נתתי לכם את השווי של המניות, תראו מה קרה לשווי של האופציות, סליחה. 10 שקלים ראשון לראשון, 12 שקלים ראשון השביעי, 15 שקלים סוף השנה. ניתוח הדוגמה. סעיף ב' 60 לאלפא רש 2 קובע כי אם לחברת הבת ישנה מחויבות לסילוק העסקה עם עובדיה במכשירים מוניים של חברת האם שלה, היא תטפל בעסקה כי עסקה מסולקת במזומן. כל חברת בת תמדוד את השירותים שהתקבלו על בסיס השווי ההוגן במועד ההנקה של המכשירים העונים באופן יחסי לתקופת ההפשלה שבה העובד עבד בכל חברת בת. רגע, זה דבר אחד. בנוסף, כל חברת בת תכיר בכל שינוי בשווי ההוגן של המכשירים העונים במהלך תקופת השיבות שהעובד בכל חברת בת. עכשיו, איך הילקתי את זה? אתם רואים, המניה עלתה, האופציה עלתה מ-10 ל-15. מיום ההנקה, סוף השנה, מ-10 ל-15. אני לא באתי ואמרתי שחברה ב' תקבל 2.5, ושחברה ג' תקבל 2.5. למה? כי בחברה ב' הוא עבד עד ראשון לשביעי, ובראשון לשביעי זה עלה, עד ראשון לשביעי זה עלה מ-10 ל-12. ומי ראשון לשביעי הוא עבד בג' זה עלה מ-12 ל-15. אז איך הילקתי את זה? שווי הוגן של כל אופציה בתאריך ההנקה הוא 10. עליית ערך מתאריך ההנקה, תאריך ההשלה הוא 5. איך ה-5 מתחלק? חברה ב' תקבל 2/5 וחברה ג' 3/5. ואז שבאתי לרשום בחברה ב' את ההוצאות שכר, אמרתי דבר כזה. היא צריכה לתת 50,000 אופציות. הרי מה אמרו לעובד? תעבוד חצי שנה בב', חצי שנה בג', תקבל 100,000 אופציות. חצי מב', חצי מג'. אז חברה ב' מה צריכה לתת? היא צריכה לתת 50,000 אופציות לפי יום ההנקה פלוס עליית ערך בתקופה שלה. עליית ערך בתקופה שלה זה 2/5. 2/5 כפול 10,000 כפול 5 שקלים. ואילו חברה ג' היא צריכה גם לתת 50,000 אופציות. 50,000 כפול יום ההנקה ועוד מעליית הערך 3/5. כי אצלה זה עלה יותר מבחברה ב'. חצי שנה ראשונה הוא עבד בחברה ב' זה עלה מ-10 ל-12, חצי שנה שנייה הוא עבד בחברה ג' זה עלה מ-12 ל-15. אז החלוקה פה היא לא חצי-חצי. עכשיו למה בדוגמה הקודמת כן חילקתי חצי-חצי? כי זה היה מודל יום ההנקה, זה לא משתנה. 10 שקלים לא השתנה, פה זה עולה מ-10 ל-15. איך לחלק? התקן אומר באופן יחסי לתקופת העבודה. ולכן הוא עבד חצי שנה ראשונה בבית, זה לא אותה עליית ערך כמו חצי שנה שנייה. אז חילקתי את ה-50,000, 30 בג' 20 בבית. אבל למה מה?
למה אתה לא מכפיל
50 כפול
12?
50
כפול
15? מה,
צריך לעשות
תקופה. אוקיי. אני יודע, 50 הוצאות. נו, בוא תעשה, כמה יצא לך הוצאות שכר? תעשה. חשב. 50 כפול 12 כמה? ו-50 כפול 15? כמה ביחד? חבר, נו, אל תגיד סתם, חבר. כמה יצא לך? 1,350,000, זה לא הוצאות שכר. הוצאות שכר צריכות להיות 1,500,000. איך חילקת את זה בדיוק, תגיד לי? אי אפשר לחלק ככה. אתה צריך לתת לכל חברה את הבסיס שזה 10 שקלים ועוד התוספת בתקופה שלה. על כל האופציות שהיא נותנת.
אז למה עליית ערך ל-50,000?
אני אומר ככה, כל חברה מקבלת 50,000 כפול הבסיס שזה 10 ועוד את עליית הערך. אתה יכול במקום לעשות 2/5 על 100,000 כפול 5, לעשות 50,000, כן? כפול 2, זה לא יצא, לא, אין דרך אחרת לעשות, נו תעשה בדרך שלך, לא יצא, 50, אני ניסיתי לעשות משהו שאני לא ניסיתי, תעשה. 50,000 כפול 10 בחברה ב', 50,000 כפול 10 ועוד מה? 50,000 כפול 2? 100,000 כפול אוקיי. לא בסדר, אבל אני באתי ואמרתי שעקב את כל עליית הערך ולחלק לפי תקופות העבודה. כל עליית הערך היא 100,000 כפול 5, היא 500,000. איך היא מתחלקת ביני לבינה? אני שתי חמישיות, היא 3 חמישיות. אפשר לעשות את זה בטוח, תראה. אפשר לעשות את זה בדרך מתמטית אחרת, לדעתי, אבל מה שכתוב בתקן זה הדרך הזאת. איך ניסית לעשות, תגיד? זה? לא יצא. עוד פעם, כל חברה מקבלת, את יום ההנקה ואת עליית הערך בתקופה שלה. כל אחד קיבלה 50,000 כפול 10 ועוד 50,000 ועוד 50,000 כפול התקופה שלה. לא 50,000, אלא כל עליית הערך מחולקת על התקופה שלה. בגלל זה חילקתי את זה לשברים, אחרת זה לא יוצא. הדרך שהוא הציע זה לא יוצא. זה הדרך היחידה שאפשר לעשות. אלא אם כן מישהו רואה פה דרך אחרת, אין לי בעיה, שיגיד לך. איך, איך?
אפשר ישר לעשות 100.
כן, אבל אז היו שואלים אותי למה 100 שהיא צריכה לתת רק 50. זה אני בפעם הראשונה שלימדתי עשיתי כמו שאתה אומר. 100,000. ואז אנשים אמרו לי, אבל למה 100,000? כל אחד צריכה לתת 50. אז עשיתי את זה עם השברים. אז זה הפקודות יומן בבית ובגימל, ובעמוד הבא כתבתי לכם שבמאוחד כל הסיפור שבית וגימל עשו לא רלוונטי. למה לא רלוונטי? כי במאוחד אני נותן אופציות של הקבוצה. האופציות של הקבוצה זה לפי מודל יום ההנקה, זה לא לפי בכלל מזומן. ולכן בית וגימל שהתברברו מה לעשות, א' בכלל הולכת על מודל אחר. עכשיו אני מחלק תרגיל, יש בזה בתוכו גם את הדברים האלו וגם עוד דברים.
Thank you.
חברת המתגמלים להלן החברה הוקמה ב-1.1.2007. ביום הקמתה הקימה החברה עם משקיע נוסף את חברת המפנקים. החברה מחזיקה 75% בין המניות של המפנקים, כלומר זה חברות אם ובא. נעלה נתונים על מצבת כוח אדם בכל אחת מהחברות ב-1.1.2010. עובדים בכירים, דרג ביניים וזוטרים, המתגמלים והמפנקים. 3. ב-1.1.2010 העניקה החברה 3 תוכניות תגמול לעובדיה. מיד נעבור עליהם, יש לכם בסעיף 3 באמת, א', ב' וג'. אחר כך תעבור לסעיף 4, יש לכם את השווי ההוגן שנצטרך, יש לכם של מניית המתגמלים, של כתב אופציה, סדרה א', שאחר כך נראה מה זה, יש לכם זכות לעליית ערך מניית המתגמלים, תכף תראו מה זה, וכתב אופציה, סדרה ב'. כוכבית, כתוב בשנים 2010-2011, צפתה הנהלת חברת המתגמלים, כי מחיר היעד של המניה לתום 2012 יהיה 21 שקלים, בפועל לאורך כל תקופות החתך מחיר המניה לא הגיע ל-20 שקלים. ושתי כוכביות מסמנים שווי האופציה לאחר שינוי תנאים כאמור בסעיף 3ג' לעיל, תכף נקרא. סעיף 5 זה כל העובדים יעזבו, כל הסיפור הזה. יש שם כוכבית מתחת לסעיף 5, אין צפי לפרישת עובדי חברת המפנקים. סעיף 6, שיעור מס חברות 25% למעט התוכנית לעובדים זוטרים, רשויות המס אינן מכירות בהוצאות בגין תשלום מבוסס מניות. בקיצור, להתעלם מהשפעת המס חוץ מהתוכנית של העובדים הזוטרים. נדרש. בפתרון השאלה יש להתבסס על פי הוראות IFRS, על הוראות IFRS 2, תשלום מבוסס מניות, הנדרשים הם 1. לרשום פקודות יומן בשנים 2010-2011 בספרי חברת המפנקים. המפנקים זה חברת הבת, לא, מפנקים זה הבת. המתגמלים זה האם, המפנקים זה הבת. בגין תוכנית תשלום מבוסס מניות אשר הוענקה לעובדי הבכירים של המפנקים. זה בחברת הבת. 2. לרשום פקודות יומן בשנים 2010-2012 בספרים המאוחדים של המתגמלים, כלומר בראייה של המאוחד, בגין כל תוכניות תשלום מבוסס מניות אשר העניקו חברת המתגמלים וחברת המפנקים לעובדים שלהם. להזכיר לכם, אם המפנקים מעניק, חברת הבת מעניקה תשלום מבוסס מניות, היא רושמת, אבל גם במאוחד צריך לרשום. ו3, להציג את כל היתרות, קרן הון, התחייבות, מיסים נדחים, לתאריכים, 31 לדצמבר 2010, 31 לדצמבר 2011, 31 לדצמבר 2012, זה התפסתי לכם. עכשיו אנחנו נתחיל עם מדרש אחד. מדרש אחד, אני מיד כותב על הלוח, אני מקריא לכם את סעיף 3א, פסקה שנייה. סעיף 3א, פסקה שנייה. זה הפסקה היחידה של חברת המפנקים. הרי במדרש אחד הם אמרו לעשות פקודות יומן לגבי תוכניות שהמפנקים נתנו לעובדים שלהם. יש רק תוכנית אחת, רק הפסקה הזאת. במטרה לפצות את עובדי הבכירים, החליטה חברת המפנקים להעניק לכל אחד מהם, ב-1.1.2010, 1,000 זכויות לעליית ערך מניות חברת המתגמלים. כלומר, חברת הבת באה לעובדים שלה, אומרת להם, תעבדו אצלי, תקבלו כסף שהוא פונקציה של עליית ערך של המניה של חברת האם שלי, אשר תסולקנה נטו במניות, כלומר, אני לא אתן לכם בסוף כסף, אני אתן לכם את זה במניות, ביום 31 לדצמבר 2011, ובתנאי שהעובד ימשיך לעבוד בחברת המפנקים באותו המועד. בואו תנקחו לי את חברת המפנקים. היא מכשירים הוניים או היא סילוב במזומן? המכשירים העוניים של עצמה? לא, זה זכות לעליית ערך של מניות חברת האם. יש לה מחויבות לסלק? יש לה, זה אומר ששני התנאים לא מתקיימים. יש לה מחויבות לסלק, וזה לא מכשירים עוניים של עצמה. התנאים של מכשירים עוניים שניהם לא מתקיימים, אז מה היא תעשה?
מזומן.
לצורך סילוק התוכנית תרכוש חברת המפנקים את כמות המניות הנדרשת בשוק החופשי. חברת המתגמלים לא לקחה חלק בתגמול עובדי חברת המפנקים. אז קודם כל תגידו לי, זה שהיא תלך ותקנה את המניות זה מעניין אותי?
לא.
לא. מבחינת חברת המפנקים זה סילוק במזומן. למה? כי היא מקבלת את שירותי העבודה. זה לא מכשירים עוניים של עצמה, אני לא יכול לרשום מכשירים עוניים ויש לה מחויבות. ולכן שני התנאים לא מתקיימים, היא הולכת לפי התחייבות בגיל שכר עבודה. עכשיו בנדרש 2 שעוד לא הגענו אליו, אנחנו נידרש גם לרשום פקודת יומן במאוחד על הפעולה הזו. מה אז תגידו? מה בסופו של דבר נותנים פה? מניות של מי? של הקבוצה. מה זה אומר? מועד ההנקה, קרנו. מועד ההנקה. למה? כי זה עכשיו רגע, אבל זה לא מניות חדשות. יקנו את המניות ויתנו, זה משנה? מה זה משנה? העיקר שהיה נותן מניות. תשימו לב, יש הבדל פה, המפנקים ילך לפי מזומן והתגמלים, חברת האם, במאוחד ילך לפי מכשירים עוניים. זהו, זה הרעיון. אז נתחיל עם חברת המפנקים. קודם כל, אנחנו בנדרש אחד, מיד אני רושם. קודם כל יש שני עובדים שצריכים לעבוד שנתיים. עכשיו תקראו בנתון 5 כוכבית מתחת, מה כתוב? נתון 5 כוכבית מתחת? אין צפי, כלומר הם נשארו והכל היה בסדר. מה לדעתכם הוצאות השכר ב-2010? שני עובדים כפול חצי, נכון? כפול מה? 1,000? נכון, כמה זה זכות לעליית ערך שווה בסוף 2010? תסתכלו בנתון 4. 5, נכון? זכות לעליית ערך בסוף 2010 זה 5. אז מדובר ככה, 2 זה שני עובדים, חצי שנה מתוך שנתיים, 1,000 זה זכות לעליית ערך לכל מנהל 1,000, 5 זה השווי ההוגן, פקודת יומן, חובה הוצאות שכר, זכות, התחייבות בגיל שכר עבודה. זה מה שעושים בשנה הראשונה.
איזה שווי הוגן
אתה? 5 שקלים, בסוף 2010 זכות לעליית ערך. עכשיו, בסוף 2011 הגענו לסוף כבר. צריך להיות 2 כפול 1,000, שני עובדים, 1,000. כמה זה שווה ביום האחרון זכות לעליית ערך לדעתכם? כי יש לי סימן שאלה, אני רואה פה. מה זה זכות לעליית ערך ביום האחרון? זה ההפרש בין מה למה? בין מחיר המניה ביום האחרון למחיר המניה ביום ה... ראשון, מה זה זכות לעליית ערך? אני נותן לך מחיר בסיס שהוא 10 שקלים. למה 10 שקלים? ראשון לראשון 2010, ככל שזה יעלה יותר, תקבל יותר. כמה ביום האחרון המניה שווה?
16.
אז יש לי שאלה, למה בסוף 2010, למה בסוף 2010 זה לא 13 פחות 10? למה הם אומרים שזה 5? למה? הרי אם אני אומר שעליית ערך זה מחיר מניה ביום שאתה נמצא פחות מחיר מניה בתאריך ההנקה, אז ביום האחרון אמרתם 16 פחות 10 זה נכון, למה בסוף השנה הראשונה זה לא 13 פחות 10? יש גם צפי, צריך להכניס בפנים את הצפי מה יקרה למחיר המניה. שווי הוגן לא מגלם רק את הערך הפנימי, מה הוא מגלם? גם את ערך הזמן. יפה מאוד. אתה בא ואומר לבן אדם, אני אתן לך עליית ערך של מניה בעוד 5 שנים, הוא גם מגלם בשווי ההוגן מה יקרה למחיר המניה. חברה טובה, חברה פחות טובה. אז למה ביום האחרון לא צריך צפי? די, גם ביום האחרון נשאר רק הערך הפנימי. אתם איתי? אין ביום האחרון, זה עומד רק על ערך פנימי. בסוף השנה הראשונה יהיה צפי וכל מיני דברים כאלה. ולכן ביום הראשון, בשנה הראשונה אני עובד לפי 5, בשנה השנייה לפי 6. עוד פעם, בשנה השנייה חובה הוצאות שכר, זכות התחייבות בגין שכר עבודה. ואז, מה אני עושה? אני לא משלם לו כסף, מה אני עושה? אני הולך, קונה את המניות בבורסה, נותן לו את המניות, מוחק את ההתחייבות שלי, משלם כסף וזה. זה מבחינת חברת המפנקים. אני רושם לכם הכל על הלוח, יש לכם שאלות על הרעיון?
כן, למה כן. שעובדים 16-10?
כן, כן. למה? אנחנו בסוף 2011 זה מבשיל. זה לשנתיים התוכנית, לא לשלוש. טוב, נרשום, נדרש אחד. Thank you. קרא לי את כל השאלה, קראתי את כל השאלה, מה קרה, איך ידעת?
לא, בסדר.
החברה למעלה כתוב המתגמלים להלן החברה. שורה ראשונה. איפה שכתוב החברה זה מתגמלים, איפה שכתוב הפרנקים זה הפרנקים. אני לא הייתי מנסח את זה כך, אני הייתי כותב המתגמלים והמפנקים. הם כתבו חברת המתגמלים להלן החברה. אז איפה שכתוב החברה, הכוונה למתגמלים. ככה כמה? החליטה חברת המפנקים. שמי, תראי, אני לא יכולה לבוא אליי בטענות, זה לא ניסוח שלי, אבל לדעתי, דווקא יחסית לניסוחים שלהם, זאת שאלה עוד ברורה.
אתה הולך לגלות בזה.
לא, אני עושה לך את זה יותר פשוט. אני לוקח את העובד ביד, הולך איתו לבורסה.
אני שלם אותו.
בדיוק, כך אתה מניות, אני משלם. זה ההסבר שנתתי לה עם האופציות, למה אין את הגבולים, יש מזומן. אז זה חברת המפנקים, חברת הבא. זה נדרש אחד. עכשיו אנחנו עוברים לחברת המתגמילים, שזה חברת האם, ופה יש הרבה תוכניות. נתחיל עם... נתחיל עם סעיף 3א פסקה ראשונה. סעיף 3א פסקה ראשונה. תוכנית לבכירים. כל אחד מהעובדים הבכירים של החברה, עוד פעם, החברה זה חברת המתגמלים לפי מה שהם אומרים, יקבל 1,500 אופציות סדרה א' אשר יבשילו בשלוש מנות שוות, 500 כתבי אופציה בכל הפשלה, ב-31 בדצמבר בכל אחת מהשנים 2010, 2011 ו-2012, וזאת בתנאי שימשיך לעבוד בחברה עד לימי ההפשלה. כלומר, זה למדנו הענקת אופציות ב... מנות. יש מנה ראשונה, מפשילה אחרי שנה. מנה שנייה, מפשילה אחרי שנתיים. מנה שלישית, מפשילה אחרי שלוש שנים. יכול להיות שחלק לא יפשיל מהמנות? כן, אחד לא קשור לשני, זה שלוש תוכניות נפרדות. מבחינתי נתת תוכנית לשנה, תוכנית לשנתיים, תוכנית לשלוש שנים. מה ההבדל בין זה לבין מצב שאני בא לעובד ואומר לו, אתה מקבל תוכנית אחת. הוא שואל אותי, מתי תפשיל? אני אגיד לו ככה. בסוף השנה הראשונה, אם מחיר המניה שלי יהיה 20 שקלים, מפשיל. ואם לא, תעבוד עוד שנה. אם בתום שנה שנייה מחיר המניה 22, יפשיל. ואם לא, תעבוד עוד שנה. אם בתום השנה השלישית מחיר המניה 25, מפשיל. אם לא, לא מקבל, אתה לא מקבל כלום. זה לא הענקה במנות. למה זה לא הענקה במנות? זה תוכנית אחת שרק אני לא יודע מתי... היא תפשיל. פה זה שלוש תוכניות שונות, אחד לא קשור לשני. הוא יכול לקבל את המנה הראשונה, לא לקבל את המנה השנייה, לקבל את המנה השלישית, תלוי על מה, על איזה תנאים מדובר. הוא יכול פה לקבל מנה הראשונה ולצאת מהחברה.
איך תומכת
במשלה? 500 כתבי אופציה בכל הפשלה.
ומה
הנוסח האחר? הנוסח האחר זה בראשון? סתם אני ממציא, כן? לא. הנוסח השני הוא דוגמה ב' שלי בקובץ של תשלום מבוסס מנהלות. לא. הראשון 2012 העניקה חברה א' למנכ"ל שלה 10,000 אופציות. האופציות יבשילו על פי התנאים הבאים. אחד, אותם אופציות, אותם 10,000. אותם 5,000. אם מחיר המניה ב-31 לדצמבר 2012 יהיה מעל 20 שקל, האופציות יבשילו. במידה וזה לא קרה, אז לא, זה הניסוח. זה ניסוח שעונה לחלוטין משאני אומר לך שהוא יקבל את זה בשלוש מנות, 500 אופציות בכל מנה. תראה, הם היו בסדר, הם כתבו 500 אופציות בכל הפשרה. מה אתה רוצה שאני רוצה? כאילו זה מנות שלא קשורות אחת לשנייה. טוב, אני ממשיך להקריא. יקבל 1,500 אופציות סדרה א' אשר יבשילו בשלוש מנות שוות, 500 כתבי אופציה בכל הפשלה וסוף כל שנה, וזאת בתנאי שימשיך לעבוד בחברה עד לימי ההפשלה. כל כתב אופציה סדרה א' ניתן למימוש למניה רגילה אחת בת אחת שח ערך נקוב של החברה תוך שנה מיום הפשלתו. כלומר, מיום שהוא מקבל את האופציה יש לו שנה לממש, תמורת תוספת מימוש לא צמודה של 5 שקלים. לפי מעריכי שווי, בכל נקודת זמן, הערכת תקופת ההפשלה של כתב האופציה סדרה א' בשנה מגדילה את שוויו ב2 שקלים. לדוגמה, שווי כתב אופציה שמבשיל בסוף 2011 גבוה מ2 שקלים, ב2 שקלים, מכתב אופציה שמבשיל בסוף 2010. עכשיו, למה אני צריך את זה? כי לכל מנה פה יש שווי הוגן אחר. יש לי שווי ביום ההענקה, אבל תלוי מה יתנו לי, שווי לשנה אחת, אז אני אוכל לדעת גם לשנתיים ולשלוש שנים, כי כל שנה אני מוסיף 2 שקלים. לחברה שמורה הזכות לפרוע כל אחת מהמנות במזומן. מה זאת אומרת שמורה הזכות לפרוע כל... יש לה חלופת צילוף במזומן. ומועד הפשלתה תמורת 15 שקלים לכל כתב אופציה. כלומר, אני יכול לבוא לעובד ביום האחרון, נגיד, אני לא רוצה לתת לך 500 אופציות, אני נותן לך 500 כפול 15 שקלים. בפועל, החברה לא השתמשה בזכות זו, והעובדים הזכאים קיבלו את כתבי האופציה ומימשו את זכותם ביום האחרון למימוש. החברה לא נהגה בעבר להשתמש בזכותה לפרוע תוכנית תשלום מבוסס מניות במזומן.
אין
לה מחויבות לסילוק במזומן. אנחנו נלך על המסלול, אבל ביום האחרון צריך לבדוק שאם אני נותן לו עוד הטבה. איך? אם אני נותן לו, אם אני אחליט לתת לו אופציות, החליטו פה כל השני לא לתת מזומן. צריך לבדוק ביום האחרון אם החלופת אופציות שווה יותר מהחלופת מזומן, כי אם כן, יש לך עוד הוצאה. הרי עקרונית בן אדם סביר מה היה עושה ביום האחרון? בודק מה יותר נמוך ונותן. פה החברה הלכה כל הזמן על מימוש אופציות, על כאילו סילוק באופציות, כי כנראה אין לה כסף או היא לא רוצה לתת כסף. אז מה התקן אומר? לך תבדוק אם החלופה של האופציות במקרה לא יותר גבוהה בשווי הוגן מחלופת המזומן. אם כן, תן לו עוד הוצאה. אין לחברה עוד הוצאה. זה בעיה שלה, למה היא רוצה ללכת? זה בגדול הרעיון. שתלכו לנתון 4. יש לכם שווי הוגן של כתב אופציה סדרה א', אבל תראו מה הם כותבים לכם. זה כתב אופציה סדרה א' למניה המבשילה בסוף 2010. זה 10 שקלים. אז איך אני אגע? יש לי פה גם אופציות שמבשילות בעוד שנתיים ובעוד 3 שנים. איך אני אגע את השווי שלהם? כל פעם אני מוסיף 2 שקלים. עכשיו תראו, אני כותב לכם על הלוח. מודל יום ההנקה אומר למדוד את השווי ההוגן ביום ההנקה. אני נמצא עכשיו ביום ההנקה. אני אעבוד בו זמנית עם 3 סכומים של שווי הוגן. מנה ראשונה תעבוד לפי 10. מנה שנייה תעבוד לפי 12. מנה שלישית תעבוד לפי 14. זאת הכוונה. עכשיו אני לא מזיז את זה, זה מודל יום ההנקה, כן? זה החלק הראשון של התקן. פשוט אני רוצה לקבוע את השווי של כל אופציה שמתייחס למנה הראשונה, מנה שנייה, מנה שלישית, ביום ההנקה, אני נמצא ביום הראשון. אל תתבלבלו עם השווי ההוגן שאחר כך הם נתנו לכם, כי זה אני לא צריך לעכשיו, אני ביום ההנקה. ואז כל שנה אני אבוא, מנה ראשונה לתבשיל אחרי שנה, נראה כמה עובדים נשארו, נרשום הוצאות שכר וניתן להם את האופציה. מנה שנייה זה יהיה חצי וחצי, מנה שלישית, שליש, שליש ושליש. כל מנה צמודה לשווי ביום ההנקה, 10, 12 ו-14. זהו, זה מה שהם רוצים. עכשיו לגבי עזיבת עובדים, יש לכם מנתון 5. כן. באלה שעושים את ההוצאה
בסוף, זה רק אם היא נוהגת מכשירים מונית, אם
הייתה נוהגת
מזומן, אז אין
את זה. נכון. כי לפי מזומן, אתה הולך על המסלול של המזומן, או לפי שווי הוגן, אז איך תהיה לך עוד הוצאה. זה תפנה אליה, אם הוא חייב. אז טוב, הבא התחייבות, זכות מזומן. זה לא יכול להיות עוד הוצאה, זה נותן לו שווי הוגן, אבל אם אתה הולך לפי מסלול הוני ואתה בסוף נותן מזומן, או הולך לפי מסלול הוני ובסוף נותן הון, מי אמר, הרי ההון הוא לא לפי שווי הוגן, מי אמר שאתה נותן עוד הטבה? אם אתה הולך כל הזמן לפי מסלול מזומן, איך יכול להיות בסוף עוד הטבה? רשם זה לפי שווי הוגן. רגע, כן. לא, זה כבר בסוף 2011 ובסוף 2012, עזוב את זה. אני עזוב, אל תסתכל על זה, זה משתמש בהמשך. אני מדבר ביום ההנקה, בראשון הראשון 2010, זה ה-10? עזוב עכשיו כתבלה. תחזור לסעיף, מה אומרים לך? אל תתבלבל עם ה-12-13. אני מדבר על שווי הוגן של כל אופציה, הראשון לראשון 2010. זה ה-10 למנה שמפשילה אחרי שנה. כן,
ה-13
זה שווי ההוגן. עוד שנה, זה אני עוד לא יודע עכשיו. אתה מבין?
הצפי הוא כל פעם שתשתנה.
ביום הראשון הצפי הוא כל פעם שתשתנה. ביום הראשון לא אחרי שנה. אחרי שנה אני לא יודע כמה זה. אולי 13, אולי 20, אולי 40. כן.
אז השווי ההוגן גבוה יותר.
ואחר כך שלחתי לכם באתר אינטרנט תיקון, ועכשיו כשאני אגיע אני אכתיב אותו. הם טוענים שלא צריך לכתוב, לא צריך לכתוב שהחברה נוהגת לתת את הגבוה. בכל מקרה צריך לכתוב. ואני שלחתי לכם יחד עם התוכנית העבודה את הסיכום המחודש, וסימנתי לכם איפה התיקון. זה אומר דבר כזה, של החברה, שתקרא בסיכום את הטלפון, של החברה יש חלופת סילוק. אם יש לה מחויבות לסילוק במזומן, היא הולכת על מסלול של מזומן, היא בין כל הולכת לפי שווי הוגן, לא יכולה להיות עוד הוצאה. אם היא הולכת על המסלול העוני, היא לא הולכת לפי שווי הוגן. ביום האחרון, אם היא החליטה לתת מזומן, או אם היא החליטה לתת עוד, בכל מקרה אתה משווה בין שתי החלופות. אם היא נותנת את החלופה היקרה ביותר, תן לה עוד הוצאה. אני לא צריך לכתוב לך בשאלה שהיא נוהגת לעשות את זה. זה לא בעיה של אני אכתוב לך. התיקון הוא תיקון טכני. כי הם טוענים, אני לא צריך לכתוב. החברה נתנה אופציות, כתוב פה, לך תבדוק, אם תעושה חברה, אני רוצה להגיד לך, אם היא נוהגת או לא נוהגת. ביום האחרון, בכל מקרה תבדוק. אתה איתי? רק ביום המימוש. רק ביום המימוש. ורק אם כל הזמן הלכתי לפי חלופת סילוק, רוב ביום. וכשנגיע לזה תכף אני אפיר. לא, אתם רוצים הפסקה או להמשיך? עד 12:30.